הזמן, עם הרב אריה אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים.
לילה טוב, קיץ בריא, מאזינים יקרים, אני כאן איתכם מאחורי המיקרופון אריה אטינגר, וכמדי שבוע אנחנו ממשיכים להיפגש כאן במהלך הקיץ, ברדיו קול חי, כל יום שני, בשעה 11 בלילה, בתוכנית בית נאמן. לשעה של שיח על הנפש, הקונפליקטים והקשיים שבין בני זוג, מה מביא אותנו למקומות של כאב, תסכול, חוסר אונים, ומה באמת הפתרון. ולא רק מול בן או בת הזוג, גם קשיים והתמודדויות שפוגשים אותנו עם הילדים, בעבודה ובכל נושא שהוא. אז אנחנו כאן נצלול יחד בתוך הקשיים ולהבין יחד את עומקם של דברים וכיצד באמת ניתן דווקא מתוך התסכול לצמוח ולהגיע למקומות הרבה יותר מיוחדים ומחזקים ממה שחשבנו. אנחנו פותחים את התוכנית בסיפור מתוך התהליכים שבקליניקה ובקבוצות של בית הספר, ומיד לאחר מכן אתם מוזמנים להתקשר ולשתף. יחד נצלול לתהליכים מרתקים בעולם הנפש, להעמיק את הזוגיות והקשר למקום של בית נאמן ואיתן. תודה רבה לצוות האלופים כאן, יצחק חן, שמביא את כולכם אליי, שבוע שעבר היית חסר לי, נו. ופנחס בינדר, שמביא את קולי אליכם, ויוסי בן חיים האגדי, שפה בלי העינרה, הפתיע אותי לגמרי. אז הנה מספרי הטלפון לכם המאזינים לעלות לשידור, 03-500-9393, 03-500-9393. ניתן גם לשלוח הודעות לאתר של קול חי או לאפליקציה, ניתן גם לשלוח הודעות למספר הוואטסאפ של קול חי, 055-333-9393. אז בואו נצא לדרך. אני רואה שכבר יש פה מאזינים שמתקשרים, תמתינו בסבלנות, אני מבטיח, מה זה? כן, אני מבטיח שאני מעלה אתכם מיד לאחר הסיפור. מאזינים יקרים, לאחרונה קיבלתי הודעה מאדם בשם דניאל שהיה בעיצומו של תהליך זוגי, וכך הוא כותב לי. שלום וברכה, הרב אטינגר, מבקש להתקן על כך שאנחנו רוצים לסיים את התהליך. תודה רבה על העזרה שהגשת לנו עד עכשיו, ישר כוח וכל טוב. האמת שאני הייתי בהלם. דווקא עכשיו, דווקא בנקודת זמן שהתהליך מתחיל לתת את אותותיו, אז הם נעלמים. הרי השינוי כל כך טרי ונפיץ. אם הם יפסיקו את התהליך, ברור הרי שרינה אשתו תחזור ותלך אחורה לדפוסים ישנים. פגישה שבועית של המשך העבודה איתם, בירור ותחזוקה, זה ממש קריטי בשלב הזה, וממש כאב לי שהם רוצים להפסיק. טוב, לפני שנמשיך בסיפור, אני כמובן מקדים שאנחנו עושים שינויים שלא נזהה במי מדובר. וכאן, ממקום של אחריות ומודעות ונאמנות לטובת אותם בני זוג, לקחתי לעצמי זמן לבדיקה לפני שהחלטתי מה נכון או איך נכון להגיב להם. המתנתי ליום רביעי, זה יום שבו אני פוגש את המטפל האישי שלי, שאיתו אני עושה תהליכים על התהליכים שאני עושה עם אנשים שעוברים אצלי תהליך. ושיתפתי אותו בסיפור. בעצם ניסיתי לבחון בצורה נקייה ומדויקת מה קורה לי שם. האם הרצון שלי זה באמת לברר את טובתם, או שאולי יש לי שם רגשות לא נעימים מהסיטואציה שהם מפסיקים, ואולי מה זה אומר עליי, אולי זה אומר עליי שאני לא טוב, שאני צריך שיפור, וניסיתי להיות יותר ויותר מדויק ולראות אותם ופחות את עצמי. לפני שאני אמשיך בהרפתקה המעניינת של בני הזוג הללו, דניאל ורינה, אני רוצה ללכת איתכם קצת אחורה ולשתף בהיסטוריה שלהם. אני זוכר את המפגש הראשון שהם הגיעו אליי, ודניאל התמרמר בפניי על מזלו הרע. הוא אומר לי, אתה יודע, יש לי כל כך הרבה חברים שזכו לעזר. אתה מכיר את הרשי על התורה, זכה עזר לא זכה כנגדו? אז כן, הם זכו לאישה שהיא עזר בשבילם. ולמה אני מאלו של לא זכה כנגדו? תראה, הוא אומר לי, איך אשתי רינה כל הזמן מנסה לשלוט עליי? כל ערב היא מוצאת את הדרך לברר בעדינות איפה הייתי, מה עשיתי במהלך היום. חשוב לה גם כן שיהיה לה גישה חופשית לכל המקומות הפרטיים שלי, אם זה המחשב, הפלאפון. היא רוצה שהמשרד שלי יהיה קרוב לבית. בקיצור, אתה מבין לבד שיש לי אווירה של מחנק ממעורבותה המוגזמת של רינה אשתי. אז איך אני יכול לקרוא לזה זכה עזר? אני מרגיש שיש פה משהו נורא חזק שהוא נגדי והוא חונק אותי כפשוטו ממש. הטריגר שהביא כעת בשלב הזה שוב פעם את דניאל ורינה לפגישה, לאחר שהם הפסיקו תקופה מסוימת, היה בעקבות חוסר אונים של חרדות שרינה חובה. רינה בתקופה האחרונה סובלת מהתקפי חרדה קשים, היא נכנסת לסטרס מכל איום קטן. אם למשל התקשרו מהגן של ביתה בת הארבע ודיווחו על קשיים בלמידה, אז רינה מגיבה בצורה קיצונית. בדמיון שלה היא כבר רואה את הבת שלה כילדה חריגה שזקוקה למסגרת מיוחדת, וכל חייה לא תוכל לתפקד באופן עצמאי. או, הוא מביא לי דוגמה, היא מביאה דוגמה נוספת, אם היא מרגישה כאב ראש או מיגרנה, היא כבר מדמיינת שיש לה איזשהו גידול במוח, ואוטוטו היא מסיימת את החיים. וכך, מול כל סיטואציה חריגה, כל זבוב הופך לפיל ענק, וכל חריקה פשוט הופכת לטרגדיה. כשהתחלתי לברר מה קורה לרינה מול דניאל, התברר שהחרדה נוכחת היטב גם בקשר הזוגי. בחוויה של רינה, אין שום קרקע יציבה במערכת היחסים הזאת. מבחינתה אין לה שום ביטחון שדניאל לא יכול לקום ולעזוב אותה בכל רגע נתון. היא חושבת שדניאל אולי משקר לה, ואולי לא מספיק נאמן לה. וכדי לייצר לעצמה רשת של ביטחון והגנה, מה היא עושה? היא מפעילה את אותם סוגי שליטה שהזכרנו בהתחלה. היא כל ערב מוצאת את הדרך לברר איפה הוא היה, מה הוא עשה. היא רוצה גישה חופשית לכל הדברים הפרטיים שלו. היא רוצה שהמשרד שלו יהיה קרוב לבית. וכך היא כל הזמן מנסה ליצור את הביטחון. גם במישורים נוספים, אותו דבר כך רינה גם נוהגת. היא כמעט אף פעם לא מסרבת פה זה בצורה הפוכה. היא לא מסרבת לבקשותיו של בעלה. היא לא רוצה להסתכן. אם אני אסרב לו, הוא עלול להתאכזב. הוא עלול לחוס או להתנגד. היא גם עובדת קשה מאוד למצוא חן, וכל הזמן שירצו אותה ויעריכו אותה, אם זה בכל התנהגות, באוכל שהיא תורחת ומכינה, בציפיות שהיא כל הזמן דואגת למלות את כל הציפיות שיש ממנה, ואם זה באנרגיות רבות לייצר את הדמות של האישה המושלמת. כמובן שהבית מסודר ללא רבב, ארוחה מבושלת מדי יום, מצעים ריחניים, מתנות יום הולדת ופינוקים, בקיצור, האישה המושלמת. כך חלפו להם חמש שנות נישואים. דניאל אמנם מרגיש נכון שאני מרגיש אווירה של מחנק ממעורבותה המוגזמת של רינה בכל פרט ופרט בחיי, אבל יחד עם זה, השירות המפנק שהיא נותנת לי 24/7, הוא משתלם, אפשר להסתדר עם זה. בשורה התחתונה נראה שחייו יכולים כך להמשיך ולהיסחב. יש לו אישה שיחד עם כל הקושי, היא תומכת ומפנקת, אז אולי זה שווה. גם רינה, כשדיברתי איתה, היא מרגישה את אותן תחושות דומות. אמנם אני עובדת נורא נורא קשה, ואני מתרוקנת כל הזמן לשמור על יציבות, לדעת שדניאל, הכל בסדר, והוא לא יעזוב אותי. סליחה, והוא לא יעזוב אותי. אבל יחד עם זה, היא מבינה שיש פה שני צדדים למטבע. ואחרי 5 שנים, מתחילים כאן להישמע חריקות משמעותיות יותר, ומשהו בפנים מתחיל להישבר. זה קרה בעקבות לידת הבן השלישי. עומס החיים גבר, העניינים התחילו לצאת משליטה. רינה כבר לא מצליחה להשתלט על כל המשימות, והמושכות מהידיים שלה פשוט נשמטות. היא כבר לא יכולה להיות חוקר צמוד, היא כבר לא יכולה להתקטן. אם עד היום הייתי מתעדכנת כל הזמן מה קורה עם דניאל בעלי, זה כבר לא עובד. יש לי הרבה ילדים שאני צריכה לטפל בהם. וכאן רינה מוצאת את עצמה בורחת. בורחת ללחם מרוח עם שוקולד, לכל מיני מאכלים לא בריאים, להיות כל הלילה עם התינוק שצורח. ורינה מתחילה להרגיש חסרת אונים. היא נותרה חשופה לפחד ללא היכולת להתגונן. אין לי אחיזה, ואני מרגישה שהחיים גדולים עליי. רינה כבר לא יכלה יותר. בקושי עברו מספר שבועות מהלידה, והיא רוצה לחזור לעצמה. היא רוצה לחזור לשגרה מוכרת. גם אם לא ישנתי כל הלילה, אני יודעת שבבוקר אני אהיה חייבת לתפקד. אין דבר כזה כביסה לא מקופלת, ולא יעבור יום בלי ארוחה בשרית חמה. אני הרי חייבת להיות האישה המושלמת, כי אם אני לא אהיה כזו, אני עלולה למצוא את עצמי ללא זוגיות, בעלי עלולה לעזוב אותי, אני עלולה למצוא את עצמי ללא בית, ואז זה כבר יהיה מאוחר מדי. וכאן, מאזינים יקרים, את ההמשך אתם כבר מנחשים לבד. הרי בואו נבין שאישה שמרגישה כזה חוסר ביטחון בסיסי וכל כך הרבה תנאים כדי לזכות בתמיכה וביטחון שבן הזוג שלי לא יעזוב אותי, הרי זה המתכון להתמוטטות. ואז כשהם הגיעו חסרי אונים, אז הם הגיעו שוב אליי לקליניקה. וכאן אני רוצה לספר לכם על התהליך של רינה ומה שקרה אז לדניאל. בדרך כלל אני ככה משאיר אתכם בשלב הזה ואני אומר בוא נתחיל לעלות מאזינים ואחר כך ניכנס לסיפור. דווקא היום אני רוצה קצת לספר לכם על התהליך שעשינו ואני אשתדל להזדרז כדי שנספיק לתת מקום למאזינים. אבל זה הולך להיות מרתק, אני מבטיח לכם. כשביררתי עם רינה מה מביא אותה לחוות את החיים בצורה כל כך לא מוגנת, התשובה הייתה מונחת כמו כתובת על הקיר. בבית שבו רינה גדלה, אמא שלה סבלה מהמון השפלה. אבא של רינה היה אדם קשה ומר נפש. הוא היה בן להורים ניצולי שואה. שאימת המלחמה השפיעו על הבריאות הנפש, והם פשוט יצרו קשיים לא פשוטים. וכך המשיכה רינה, דור אחר דור, לסחוב את אותם דפוסי התנהגות כל כך לא בריאים. אני אתן לכם דוגמאות. אם אמא של רינה ספגה ביזיונות והשפלות מצד בעלה, אז רינה, אותה אחת שנמצאת כעת מולי בקליניקה, ילדה קטנה וחסרת ישע, תלתה זאת בכך שאמא שלה לא תפקדה כראוי. כבר מגיל צעיר הבטיחה רינה לעצמה, אני אעשה כל שביכולתי כדי להיות האישה המושלמת. אני לא אתנהג כמו מה שקרה בין אבא לאמא שלי. הרי אם אני אתנהג כך, אבא שלי עלול לעשות את מה ש... בעלי עלול לעשות את מה שאבא שלי עשה לאמא שלי. אז איך אני אזכה לכבוד והערכה מצד בעלי? אני אתנהג כאישה מושלמת. שיקפתי לרינה את הדברים. בפגישות הראשונות עסקנו בעיקר בשחרור שכבות אינסופיות של כאב עצום שרינה סוחבת מהילדות. ככל שהפגישות התקדמו, התחילה רינה להבין כמה עיוותים היא סוחבת. כמה שהחיים לא חייבים להיות כל כך איומים ונוראים, כמו שהיא כל הזמן מציירת לעצמה בעקבות מה שהיא ראתה בבית הוריה. וכאן, בהמשך התהליך, התחיל להיבנות לאט לאט האמון של רינה בעצמה. איך היא אמרה לי יום אחד? פעם ראשונה שאני קמה בבוקר ואני רואה שהשמש זורחת. עד היום בכלל לא ראיתי שמש. עד היום לא פגשתי את האור הזה. תמיד ראיתי את העולם בצבעים אפורים ומאיימים. בשלב הבא, התחלתי לשקף לרינה את הדינמיקה שבינה לבין דניאל. וכאן שאלתי אותה שאלות של אימות, כמובן, ממקום מכיל. האם את רוצה בן זוג שמעריך אותך רק שהבית מושלם? האם את רוצה להכיר את דניאל בעלך רק מהזווית שאת אוהבת? או שאת רוצה להכיר את דניאל הטבעי, האמיתי, האנושי, עם מעלותיו וחסרונותיו בו זמנית? רינה הצליחה להתבונן בכך ולהבין שאם היא מוסרת את נפשה, בואו נבין, שאם היא מוסרת את נפשה כדי לזכות באישורים מצד בעלה, אז חייה אינם חיים. וכך, לאט לאט, רינה התחילה להתחזק. היא התחילה יותר ויותר להעיז לקבל את עצמה, ולהסתכן בתחייה מצד דניאל. היא התחילה להקשיב לעצמה ולזהות מתי אין לה כוח והיא זקוקה למנוחה. ורינה התחילה לבקש אפילו פינוקים קטנים, מה שעד היום לא היה קיים בכלל. היא גם התחילה לפתח קשרים חברתיים עם שכנות ומכרות, ולצאת איתם יחד. אבל מנגד, יחד עם זה, היא פתאום מצאה את עצמה שהיא גם מתחילה לאפשר לבעלה לצאת לבלות בלעדיה. אני מסוגלת להסתכל לפחד ולהיות איתו, ופחות לחשוש מזה של מה יקרה אם בעלי יעזוב אותי. רינה גם הורידה שעות עבודה במקום העבודה, והתחילה להשקיע יותר בבית. החרדות לאט לאט גם התחילו להתקטן. ככל שהתלות העוצמתי הזה והחזק בבעלה התחיל להתקטן, היא מצאה את עצמה שגם החרדות מתחילות להתקטן. אבל בשלב הזה, שימו לב, שכבר התחיל להתחזק המקום של רינה והעמוד שדרה שלה, פה נכנס דניאל לתמונה. ואז יום אחד אני מוצא את דניאל שולח לי את ההודעה שבה פתחתי את הסיפור. ואז הוא כותב לי, אני מעוניין לבקש להפסיק את התהליך. בטח תשאלו את עצמכם מאזינים יקרים, מה פתאום להפסיק? הרי המצב של רינה כל כך משתפר, היא מתחילה להתקדם, החרדות מתקטנות. אז מה פתאום שהוא ירצה להפסיק? וכאן הייתי בהלם. ואז כתבתי לדניאל, קראתי את ההודעה שלך, ואני ממש מבקש, אני חושב שאתם עושים פה תהליך משמעותי, ובעיניי יהיה חבל להפסיק כעת את התהליך. מוקדם מכדי לומר שהגעתם ליציבות, ונראה לי שאתם עלולים מאוד בקלות לחזור אחורה, ולכן אני ממליץ לכם, בואו לפחות לפגישת סיכום, ונברר יחד בפגישה הזו מה קרה שם. אני אנסה ככה להזדרז ולקצר, עברו שבועיים תמימים, ואז דניאל הגיב, וביקש לבוא לפגישת בירור. ואז שימו לב משהו מעניין ומרתק. בפגישה הבנתי שקרה משהו צפוי ומרגש. וזה השלב שבו אני רואה איך התהליך משפיע על הריקוד והדינמיקה בין בני זוג. וזה השלב היפה והמשמעותי ביותר. מה שקרה שם לדניאל, בואו נבין. דניאל בעצם התחיל להיבהל. כי דניאל היה רגיל לכך שרינה בשבילו היא כחומר ביד היוצר. ובזמן האחרון פתאום הוא מתחיל פחות לשלוט. אם עד היום הוא לא היה צריך לטרוח כדי לקבל את כל מה שהוא רק רצה, אז היום כבר לא. רינה פתאום פחות ופחות מופעלת ממקום של ריצוי. היא בוחנת את הדברים, היא שואלת את עצמה אם אני מסוגלת, ואז היא מחליטה, ולא מיד אומרת כן. עד לפני מספר שבועות, כשרינה התחילה להתחזק, דניאלה היה מפעיל שליטה יותר חזקה, ואז הדברים היו זזים, והוא הייתה עושה את מה שהוא רוצה. פתאום, זה לא בדיוק עובד. פתאום יש לרינה את החברות שהיא מדברת איתם בטלפון. וכאן דניאל התחיל לפחד, כי בעצם השליטה התחילה להיאחז, להיפרד לו מהידיים. ולשלב הזה דניאל לא מספיק היה מוכן, וכאן הוא הודיע נחרצות שהוא רוצה להפסיק את התהליך. במילים אחרות, אני לא רוצה שהשליטה יותר תאבד לי מהידיים. ומאזינים יקרים, בואו נבין, השלב הזה זה השלב המקסים ביותר. נכון שזה נראה מלחיץ ומאיים, אבל אם נתבונן לעומק, מה נבין כאן? יש כאן בעצם בדיוק להפך, הבעת אכפתיות ראשונה מצד דניאל, כי אם עד היום הוא היה המלך על, 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 על הסוס כמו שאומרים, ותמיד אשתי תהיה שלי והכל בסדר ואני לא מפחד מכלום, כי כל מה שאני אומר היא עושה, פתאום הוא מפחד, הוא מפחד, לא היא, הוא מפחד שהיא תעזוב אותו, ופתאום הוא מביע אכפתיות, וגם רינה מספרת על זה, היא אומרת פתאום אני רואה שהוא פוחד לאבד אותי, פתאום הוא מספר על זה, פתאום הוא מדבר על זה, כמה שזה ממלא אותי, מספרת רינה. ומה שבעצם דניאל התחיל לזכות כאן לראשונה, זה למקום של להסכים קצת להרפות את השליטה מהידיים. להסכים לסמוך על מישהו אחר, ולהסכים להמשיך בתהליך, להתבונן פנימה ולגדול ולצמוח משם. כמובן אתם מבינים לבד שבשלב הזה דניאל שינה את דעתו והם החליטו שהם ממשיכים בתהליך. והתהליך הוא ארוך, אנחנו אפילו עוד לא סיימנו אותו, אבל בשלב הזה אני רוצה לשאול אתכם המאזינים, כבר הספקתי, הערכתי הרבה היום, בואו תספרו לי אתם, מה אתם חושבים על הסיפור הזה? אני חשבתי לעצמי היום, אתם יודעים, זה יום העצמאות. אמרתי לעצמי, מה זה יום העצמאות? זה יום שבעצם מדינת ישראל נהייתה עצמאית. פה בסיפור הזה זה אותו דבר. מה קורה לאותם בני זוג? עד היום רינה, היא לא הייתה עצמאית. היא הייתה כל הזמן משועבדת לפחדים, משועבדת לבעלה, רועדת מפחד שהוא יעזוב אותה. ופתאום היא מתחילה להיות עצמאית. ובדיוק כאן בואו נבין, כשהיא מתחילה להיות עצמאי, גם דניאל בעלה גודל יותר, כי רמת המובחנות שווה, ואז הקשר מגיע רק יותר ויותר למקום בריא, למקום שכל אחד מבני הזוג יותר נאמן לעצמו, והם מגיעים לחיות בצורה יותר נכונה ובריאה.